דף נ"ט עמוד א', שורה חמישית מלמעלה. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, צינור המקלח מים לחצר חברו, הוא בא בעל הגג לסותמו, בעל החצר מעכב עליו. דאמר לי, אומר לו בעל החצר, כי היכא דעת קנית לך חצר דידי למשדה בימיה, לדידי נמי קני לי מיה דאיגרא. מבואר פה שלמעשה אנחנו כל הזמן דיברנו על את זכות השימוש שיש לבעל הגג בחצר, מקלח מים מהגג לחצר, ועכשיו צריך היתר. מה פתאום שהמים של הגג שלך ירדו אצלי בחצר? אז אם אנחנו רואים שבמשך 3 שנים יורד המים של הגג שלי לחצר שלך ואף אחד לא עושה מחאה, פירושו של דבר שהוא קנה ממנו את זכות השימוש. זה פשטות מה שדיברנו עד עכשיו. יכול להיות שזה יהיה תלוי בשיטות נוספים. לא, ודאי שלא, רק לשימוש הזה של ניקוז המים. למה לא? כי בן אדם לא נותן שיקלחו אצלו מים בחצר. מה פתאום במשך 3 שנים אתה נותן לי לקלח מים ואתה שותק? כן, ודאי, נו, יש פה טיינה, קניתי ממך זכות השימוש, שילמתי לך. כן, חד משמעי, נתת לי במתנה, מחלת לי, לא משנה, אבל היה בינינו דין ודברים. זה מוכרח, זה מוכרח, כמו שהרשב"ם הראשון אומר בדף כ"ח עמוד א', עוד בדף כ"ח עמוד א', שם בואר ברשב"ם, אין מציאות של חזקה בלי טענה. אין דבר כזה, אין חזקה בלי טיינה. אם אין לי טיינה אז אין חזוקה, זה חייב. זאת אומרת שאם אנחנו באים ואומרים שיש פה חזקה, בהכרח שהחזקה הזו מלווה בטענה. ברמה העקרונית, אני חוזר עוד פעם, הציור שיהיו הדברים ברורים, זה דברים פשוטים. יש פה למישהו בית, נקרא לו ראובן, והחצר שייכת לשמעון. דבר מאוד פשוט, אדם יש לו בית, החצר לא שייכת לו. יכול להיות שהוא גר בקומה העליונה והוא בעל הגג, ושמעון גר בקומה הראשונה והוא בעל החצר, וכדי שהדברים יהיו פשוטים, אבל זה לא משנה לנו איך זה נוצר. וגם בימים שלנו, גם בזמננו, ייתכן מאוד שאדם קנה דירת גן, יש לו את החצר שסביב הבית, ויש בן אדם שקנה את הפנטהאוז והוא יש לו את הגג של הבניין. עכשיו מתוך הגג הזה מקלחים מים, המים האלו הוא עושה מרזב, והמרזב הזה מפיל את המים לתוך החצר של חברו, זה היה הנידון שלנו. ועל זה ביארנו שמוכרח להיות שאם במשך 3 שנים, כי כרגע אנחנו מדברים לפי מי שסובר שחזקת השמישין זה גם במשך 3 שנים, יהיה גם חולק, אבל אם חזקת השמישין 3, אז במשך 3 שנים קילחו המים מהגג לתוך החצר, בהכרח שקניתי את זכות הדבר. באה עכשיו הגמרא ורוצה לברר לכיוון ההפוך. בוקר אחד קם בעל הגג ומחליט שהוא זקוק למים. הוא קנה בהמות והוא צריך עכשיו את המים לבהמות. יש לו עכשיו שטח, הוא רוצה לעשות בריכה. ולכן הוא רוצה לקחת את המים לעצמו. האם הוא יכול לעצור או לסתום את הפתח ומעכשיו אין מים? אמר רב יהודה, אמר שמואל, צינור המקלח מים לחצר חברו. הוא בא בעל הגג לסותמו, בעל החצר מעכב עליו. אומר לו בחצר, אתה לא יכול לעשות את זה, למה? דאמר לי, כי היכא דעת קנית לך חצר דידי למשדה בימיה, כמו שעד היום אתה הכנסת את המים אצלי בחצר, לדידי נמי קני לי, מה ידיגך? גם אני קניתי. מסביר הרשב"ם, זה ביזנס, זה כמו מקח וממכר. הוא בא ואומר לו, שעל מנת כן נתרציתי לך ודמי למקח וממכר, שאני שיבדתי לך חצרי בשביל מימך, ואם אתה חוזר בך, אני לא אחזור בי. אתה החלטת שאתה כבר צריך את המים, הביזנס ממשיך. כמו שעד היום אני הסכמתי שתפעים את המים אצלי, למה? כי בתמורה אני מקבל מים, אתה משועבד לי לספק את המים, אבל אתה לא יכול לקום ולבטל את זה. עבר 3 שנים, אתה משועבד לספק לי מים. אומרת הגמרא, איתמר, למעשה הנידון הזה באמת היה נידון בבית המדרש. רב אוישי אמר מעכב, רב אוישי הסובר שבאמת אכן בעל החצר יכול לעכב על בעל הגג ולהודיע לו אתה לא סותם את הקילוח. רב חמה שהיה אביו של רב אוישי אמר, לא, בעל החצר, בעל החצר מעכב, מעכב לו את החוט. רב חמה אמר אינו מעכב. רב חמה שהיה אבא של רב אוישיה סבור שהוא לא יכול לעכב עליו, כי הוא לא שיבד לו את מימיו, אלא מה? כל זמן שהמים יורדים שיהיה לך לבריאות, ברגע שאני זקוק למים אז נגמר ההפק. אבל שיילה לרבי ביסא, רבי ביסא היה אבא של רבי חמה, סבא של רב אוישיה, אמר לו מעכב, כמו שאמר הנכד, באמת בעל החצר יכול לעכב על בעל הגג. קריא עלי רמי בר חמה, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. זה רב אוישיה, בנו של רבי חמה, בנו של רבי ביסא, והחוט המשולש, כמו שאומרת הגמרא בבבא מציעא, לא תמוש התורה מפיך ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, מעתה ועד עולם. ברגע שיש 3 דורות שעוסקים בתורה, אז ממילא לא תמוש התורה מפיך. זה מה שהוא אמר לו, בנו וכו'. שואל פה התוספות במקום, טכנית, היה לנו הרבה תלמידי חכמים שהיה אבא, סבא, נכד. למה בשף פה בצאו למקום להזכיר והחוט המשולש? אני אומר את זה רק בשביל להבין מה זה תוחלת החיים. אומר תוספות, ולא כאמר עליהם החוט המשולש של האחה, היינו טעמה לפי ש3 ראו זה את זה. חידוש. 3 דורות שסבא יזכה לראות נכד, זה היה חידוש. אז במקום שהסבא זכה לראות את הנכד, שם קראו לזה, כמובן, מה זה מגדולתו? שהוא בסדר, שהוא יושב ולומד, שהוא כבר בפרשה, זה כבר נקרא והחוט המשולש. זה היה דבר נדיר. ודאי תוחלת החיים הייתה שונה לחלוטין. ואז באמת מזכיר התופעות, אבל בסדר זה לא מתאים איך שהגמרא עושה. הגמרא הייתה צריכה להזכיר קודם זה את רבי ביסא הסבא, אחרי זה את רבי חמה האבא, ואחרי זה את רב אוישיה הבן. והגמרא קודם מזכירה את רב אוישיה. אז אומר על זה תוספות, ועד הם מזכיר רב אוישיה קודם.
הוא היה הכי גדול ביניהם?
לא, הכי צעיר. אז אומר תוספות, לפי שהיה גדול יותר מדי, יותר מדי זה הרבה. כדי אמר, הליבן של ראשונים כפתחו של היכל, שם הגמרא אומרת בעירובין, מה ההבדל בין הראשונים לאחרונים, זה פתחו של עולם, זה פתחו של היכל, זה 20 אמה, זה 10 אמה. ורב אוישי, רב אוישי היה משול כמו הראשונים, ואמר נמי רב אוישי בדורו כרב מאיר בדורו, שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו, אז לפום גדלותו הזכירו קודם את רב אוישי. אומרת הגמרא, סולם המצרי לא חזקה. למדנו במשנה שיש סולם קטן וסולם גדול. מצרי תמיד זה הקטן וצורי זה הגדול. סולם המצרי הקטן הזה אין לו חזקה. זה אומר שאם הסולם הזה עומד בחצר חברו, כמו שדיברנו קודם, שמעון יש לו חצר, ראובן יש לו בית, ראובן צריך להגיע לגג, למסחלה וכדומה, אז הוא מעמיד סולם בחצר. הסולם הזה לא קובע חזקה, גם אחרי 5 שנים יכול לבוא בעל החצר ולסלק את הסולם. ולמה? כי זה קטן. אז קטן אדם לא מקפיד, לכן הוא לא עשה מחאה. אומרת על זה הגמרא, כמה זה נקרא קטן? אמרי היחידה מסולם המצרי, מה גודל סולו? אמרי דבר אביאנאי, כל שאין לו 4 חבקים, אם אין לו 4 שלבים, זה נקרא סולם קטן. סולם שכבר יש לו 4 שלבים, הוא כבר סולם גדול. זה הגדרה של סולם קטן. למדנו עוד במשנה, חלון המצרי תן לה חזקה. מכיוון שאנחנו לא הרחבנו את הדברים במשנה, ואנחנו קצת נרחיב אותם עכשיו, על אף שאנחנו לא מתעכבים, כי זה נדון גדול מאוד כאן בראשונים. אנחנו מדברים את הרשב"ם והתוספות במקום. במשנה מבואר בדף נ"ח עמוד ב' שיש לנו חלון שנקרא חלון המצרית, ויש לנו חלון שנקרא חלון צורי. אומרת על זה המשנה שם, חלון המצרית אין לה חזקה, ולצורית יש לה חזקה. חלון קטן אין לו חזקה, חלון גדול יש לו חזקה. איזו היא חלון המצרית? שואלת המשנה. והמשנה עונה, כל שם ראשו של אדם יכול להיכנס לתוכה. רבי יהודה אומר, אם יש לה מלבן, משקוף, אף על פי שם ראשו של אדם יכול להיכנס לתוכה, הרי זו חזקה. אנחנו לא עמדנו על הדברים, ממש, אבל בהרחבה קצרה מה קורה פה, על מה אנחנו מדברים, מי נגד מי. יש לנו חלון שהוא חלון שמשמש לאורה. בדרך כלל חלון שמשמש לאור זה חלון גדול. צריך לזכור, לא היה חשמל בבתים, אז כדי שיכנס אור במשך היום הביתה חייבים ליצור חלון בכותל. זהו חלון צורים. כשאני מדבר על החלון הגדול שמכניס אור הביתה, זה גם דבר קבוע שבאופן נורמל לא ישתנה לעולם. חדר צריך אור, וגם בעוד שנה הוא יצטרך אור. אז את החלון שיש לו שימוש קבוע שלא משנים אותו, לא פותמים אותו. חלון המצרי יכול לשמש או חלון לאור, אבל בדרך כלל חלון המצרי, מה שאנחנו עוסקים בו, משמש כדי להציץ בו למקום רחוק. זאת אומרת, בן אדם יש לו בית, השכן שמעון יש לו את החצר. באופן נורמל הבעיה שלי שכשבן אדם מסתכל לתוך החצר הוא מפריע לשימושי החצר, כי חצר זה מקומות שעושים גם תשמישי צנאה. למשל, דיברנו נברכת הקופים, עושים בריכה ושם מחפשים, וזה הגברת יוצא לך בוס והיא מגלה זרוע, וזה מפריע אם אדם מסתכל בתוך החצר. אבל כשזה חלון מצרי כפי שהמשנה מגדירה אותו, שאין ראשו של אדם יכול להיכנס לשם, הראש לא נכנס, הוא לא יכול להציץ איתו לחצר, מה המטרה שלו? לי יש גינות, פרדסים במרחק משם, ודרך החלון הזה הוא יכול להשקיף לרכוש שלו. אז הוא רואה שער סגור עם הפועלים עובדים, זה המטרה של החלון. לכן זה גם לא דבר קבוע, פעמים שאת הדבר הזה סותמים, פעמים שמשאירים, זה תלוי בביזנס שלו, בעניינים שלו, זה לא דבר של קביעות. לכן אם שמים לב, המשנה אומרת ככה, מה זה חלון המצרית? כל שאין ראשו של אדם יכול להיכנס לתוכה. זה לא דבר שאפשר להציץ איתו לחצר, זה לא דבר שהוא יכול לתת אור, אבל המטרה שלו זה בדרך כלל לא אור, אלא המטרה שלו שאדם יכול להציץ איתו לשמור על הגינות הפרדפים. רבי יהודה אומר, אם יש לה מלבן, ברגע שיש משקוף, זה כבר עושה את זה לחלון קבוע. רבי יהודה בא ואומר, ברגע שיוצר פה קביעות, אז גם אם זה לא משמש לאורה, דבר קבוע זה בעייתי. ולכן זה כבר לא בהגדרה של חלון המצרי שאין לו חזקה, אלא אם אתה רואה, השכן רואה שבן אדם עושה פה משהו של קביעות, והוא לא עושה מחאה, פירושו של דבר שיש לו חזקה, אז הוא קנה ממנו, נתן לו, התיר לו, מחה לו, לא משנה. אבל יש פה רשות מהשכן לעשות את הדבר. עכשיו אנחנו חוזרים להבנת הגמרא. יש עוד נקודה שעכשיו הגמרא תדבר, שעל זה לא דיברנו, זה מה גובה החלון מהקרקע. אנחנו לא מדברים מהקרקע למטה, מקרקעית העולם, מקרקע העולם, לא. אדם יש לו בית, בבית הזה יש לו חדר, בחדר יש חלון. צריך לברר באיזה גובה החלון עומד מהרצפה של החדר. למה? אם זה נמצא מתחת לדלת אמות, שם באמת זה בעיניים של הבן אדם, אז אתה יכול להגיד שזה מפריע לי בחצר, כי ברגע שאתה יכול בכל שלב להציץ לתוך החצר, אז אתה מונע ממני תשמישים בחצר. אבל אם זה חלון שהוא יותר מדלת אמות בתוך החדר, פירושו של דבר שאדם באופן נורמל שמסתובב בבית לא יכול לראות מהחלון לחצר. המטרה של חלון כזה זה רק לתאורה, לאוויר וכדומה. לא צריך להסתכל על הבתים שלנו, כי הבתים שלנו זה לא אינדיקציה. היום הבית הוא נמוך יחסית. זה גובור 2.40, 50, 60, 70. אבל צריך לזכור שהיה גם חלל של 3 ו-3 וחצי וכולי, ואז זה כבר באמת יותר תואם את הדברים שלנו. יותר מהגובה. לא. גם אם... למה לא? מה זה? מה זה 400? 2.40, נו. אם זה בתוך הדלת אמות, אז זה בתוך המבט של האדם. אז זה יכול להסתכל, זה המעכב. אם זה למעלה מדלת אמות, אז זה מעל גובה פני האדם, אז איך הוא יכול להציץ? בסדר, אז באופן נורמל אדם לא, זה יהיה נידון עוד מעט, אבל באופן נורמל אדם לא מטפס בסולם כדי להציץ לחש אחר למטה, זה כבר חשש יותר רחוק. זאת אומרת שזה באמת לאור ולאוויר, ולא במטרה להסתכל החוצה. על זה אנחנו מדברים. אומרת הגמרא, חלון המצרית אין לה חזקה וכולי. מה ישנה גבי סולם דלא מפרש, ומה ישנה גבי חלון דמפרש? ראשית הגמרא מבררת, למה במשנה כשמדברים על סולם המצרי לא כתוב מה הגודל? הגמרא באה ואומרת כל שאין לו ארבע שלבים, ארבע חבקים, אבל אלמלא זה אני לא יודע מה גודלו. כשמדברים על חלון המצרי, המשנה מיד נזקקת להסביר על מה מדובר. עונה הגמרא, משום דקבאי, פלוגי רבי יהודה בסיפה, כי לגבי חלון יש מחלוקת, אז היה צריך להזכיר מהו החלון המדובר. אבל לגבי סולם שאין מחלוקת, אז תברר, תשמע, מה זה סולם? וכאן הגמרא באה להסביר, אמר רב זעירא, למטה מדלת אמות יש לו חזקה, ויכול למחות. למעלה מארבע אמות אין לו חזקה, ואינו יכול למחות. ורבי אלוהי אמר, אפילו למעלה מארבע אמות אין לו חזקה ויכול למחות. נקודה. יש פה מחלוקת גדולה מאוד בראשונים, על מה מדובר. אנחנו נתחיל עם הרשב"ם. הרשב"ם בשורה הראשונה, מהרחבות באמצע, אומר הרשב"ם, אמר רב זעירא, למטה מדלת אמות מקרקע בית קטני. המשנה מדברת על אותו חלון שהוא למטה מדלת אמות. ממשיך הרשב"ם, דחלון צורי יש לו חזקה. זאת אומרת שהרשב"ם מסביר על מה מדבר רבי זעירא, לא על חלון המצרי, אלא על החלון הצורי, על החלון הגדול. ועליו אומר רבי זעירא, תדע לך שאם זה למטה מדלת אמות יש לו חזקה. למה? ממשיך הרשב"ם, דכיוון דיקטרתי שהוא גדול ונמוך ויכולים להסתכל ממנו בחצר, יש לו חזקה שלא היה זה השכן מלמטה מניחו לעשות, אלא ודאי ברשותו עשה. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מדברים לא על מקרה שיש לי בית שהבית נבנה עם חלון, אז אין לי נידון, ברור שמותר לי שיהיה לי חלונות בבית. הנידון שעומד בפנינו, יש פה בן אדם שיש לו בית כותל בלא חלון, והיום הוא בא ופותח חלון בכותל, הוא רוצה לשנות מהמצב הקיים, ועל זה אנחנו באים ואומרים שאם במשך שלוש שנים לא בא מחאה של השכן, ודאי שיש לו חזקה. למה? כי ברור שזה מפריע לשימושי החצר, וברור שהיה צריך לעשות מחאה, ואם הוא לא עשה מחאה, אז כנראה שהוא שילם לו, או שהוא שכנע אותו, וכדומה, יש לו טיינה, ולכן הטענה הזאת נותנת לו חזקה במקום. ואם בא שכנו לבנות, מה עכשיו יקרה עם השכן מלמטה, שמעון, רוצה לבנות עכשיו מבנה בחצר? הדין הוא שהוא צריך להתרחק, כמו שדיברנו בפרק שני, ולא יחפור. כדתנן החלונות בין מלמעלה ומלמטה כנגדן דלת אמות. לפני זה, אז היה שם כותל ללא חלונות, יכלתי לבוא ולהצמד לכותל שלו ולבנות. אבל באותו רגע שיש חלון ויש לו חזקה, זאת אומרת שהוא קנה את הפכות, אז אתה מעכב עליו, אתה מפריע לו את האור. אז יש הלכות, איך מתנהגים? ואם בא עכשיו אחד מהם לפתוח חלון צורי, למטה מדלת אמות מקרקע הבית, שכנו יכול למחות בידו ומעכבו שלא יפתח. וזה המשפט הראשון של רבי זעירא. אם ככה הסברנו, אמר רבי זעירא, למטה מדלת אמות חלון צורי גדול, למטה מדלת אמות שהוא נמוך ואפשר להסתכל ממנו לחצר, יש לו חזקה, בהכרח שעם שלוש שנים הוא ישב שם במקום יש לו חזקה ויכול למחות. השכן שמעון יכול למנוע ממני לפתוח כזה חלון בבית. מה קורה למעלה מדלת אמות? מקרקע הבית אין לו חזקה. דאין חברו מקפיד, וכשבונה שכנו אינו יכול לעכב עליו ולומר לו, אחריק בניינך מן החלון שלי, שלא תאפיל עליי, שיכול לומר לו, סתום אותו שאין לך חזקה. דהיינו, במידה, ואני עכשיו עשיתי חלון למעלה מדלת אמות, שהסברנו שעיקר המטרה זה לאור, ועכשיו השכן מחליט מלמטה שהוא רוצה לעשות מבנה, הוא לא צריך להרחיק דלת אמות, היה אני צועק עליו, אדוני, אתה עושה לי חושך בבית. תגיד לי, מי נתן לך רשות לפתוח, שאתה בא וטוען שיש לך חושך? מעולם לא היה לך רשות לפתוח חזוקת, אין לך חזקה. אני לא מקפיד, אז לא צריך למחות. תביא שטר, הכל משתנה. תביא עדים, הכל משתנה. אבל כל זמן שאין שטר או עדים, חזקה אין לו. ואם אין לו חלון שם, הוא ביקש עכשיו לפתוח חלון למעלה מדלת אמות, אין יכול שכנו למחות בידו או למונו. זה המשפט של רב זירה. למעלה מ-400 אין לו חזקה, ולכן אם אני רוצה לבנות עכשיו בחצר, אני יכול לבנות ולסתום, ואינו יכול למחות, אבל אין מצב שהוא יבוא וימחה בפניו, אם הוא רוצה לפתוח למעלה מדלת אמות. כי אתה, עוד מעט נברר למה. מוסיף הרשב"ם ומסיים, ודווקא חלון צורי, כל הנידון לשיטת הרשב"ם זה בחלון גדול, אבל חלון המצרי, החלון הקטן הזה, שאיתו הוא משקיף, בין מלמעלה מדלת אמות, בין מלמטה, אין לו חזקה. למה? כי מה אכפת לך? מה אכפת לך? אדם לא מקפיד. אז הוא עושה כזה. הרי את הראש שלו הוא לא יכול להוציא מהחלון. זה לא מפריע לבעל החצר שהוא עשה חלון, לכן הוא לא בא למחות. ולכן אין לו חזקה.
אבל הוא יכול לפתוח.
וגם אין השכן יכול למחות. אני רשאי לפתוח, רק אם הוא מחר יחליט שרוצה לבנות וסותם את זה, אין לי זכות לדבר. זאת אומרת שלפי הרשב"ם הכל נידון בחלון המצרי. מה חולק רבי אלוהי? חלון צורי. אומר על זה רבי אלוהי, אמר, אפילו למעלה מארבע אמות אין לו חזקה, דהיינו, אף על גב, זה לא, הרי זה לא אפילו, אפילו הכוונה, אף על גב שלמעלה מארבע אמות אין לו חזקה, ויכול למחות. למה? כי הגמרא תגיד בהמשך שסובר רבי אלוהי, שאם אתה עושה לי חלון צורי גדול, גם למעלה מדלת אמות, אתה עלול לקחת שרפרף, לעמוד עליו ולהציץ לי לחצר, ולכן אני מונע ממך את הדבר. זאת אומרת, יוצא שהמחלוקת בין רב זירא לרבי אלוהי, זה רק אם אני יכול למחות למעלה מדלת אמות, או לא יכול למחות מדלת אמות. למעלה מדלת. ממשיכה הגמרא, על פניו מה המחלוקת? למה וקופים על מידת סתום כמפלגים? כנראה שהמחלוקת בין רב יהודה לרבי אלוהי, רב זירא ורבי אלוהי, זה בנידון הזה. יש לנו הרי מושג שכבר דיברנו בבבא קמא בדף כף, זה נהנה וזה אינו חסר. האם במקום שאדם נהנה ואתה לא חסר, קופים על מידת סדום או לא קופים? על פניו, מר סבר קופים, רב זירא אומר, זה נהנה וזה אינו חסר, קופים על מידת סדום, לכן הוא לא יכול למנוע ממנו לפתוח חלון למעלה מדלת אמות. הוא נהנה, יש לו אור בבית, ואתה לא חסר, הוא לא מפריע לך שום דבר. ומר סבר רבי אלוהי, אין קופים, ולכן אפילו שהוא נהנה ואתה לא חסר, הוא יכול למחות ולהגיד לו, אתה לא פותח. אבל אתה אומר לו, דקול אלמה קופים, כמו שאנחנו דיברנו בפשטות, קופים על מידת סדום. ושן יחד אמר לזים נדמות וצ'רשיף, התותח וקיימה וכחבית, מה שדיברנו, שטוען רבי אלוהי, אתה לוקח שרפרף, ובקלות אתה יכול להציץ לי בחצר. רב זי רבה ואומר, אדם לא חצוף לקחת כיסא, לעלות על כיסא, להציץ לשרפרף, לא מתאים, לא מתאים. אבל רבי אלוהי אומר, אני חושש לזה, ולכן אני יכול למחות. זאת אומרת, אני לא במצב של, אתה טענת לי שאני לא רוצה שתהיה במצב של, אדם שהוא קופים על מידת סדום, שתהיה סדומניק. והתשובה היא, הוא לא סדומניק, הוא לא סדומניק. למה? מכיוון שזה נהנה וזה חפר, ובכזה מקרה שזה נהנה וזה חפר, על זה לא דיברנו. אומרת הגמרא, הוא דעת לקבי דרב עמי. היה אדם שבא לפני רבי עמי. שדרי, מה הנידון היה? הוא רצה לעשות חלון צורי למעלה מדלת אמות. שלח אותו לקבי דרב אבא בר ממל, אמר לי, עביד לי כרבי אלוהי. דהיינו, שהוא יכול לבוא ולמחות. ולכן הוא צודק שהוא לא נותן לך לפתוח. ואומר הרשב"ם, וזוהי הלכה כנראה, כי הנה אתה רואה שככה הוא סבר. אמר שמואל, ולאורת אפילו כלשהו יש לו חזקה. אז הרשב"ם לומד, אמר שמואל, שורה חמישית מהרחבות למטה, אמר שמואל, ולאורת אפילו כלשהו יש לו חזקה, חלון עשוי להיכנס ממנו אור במקום אפל, לא בעניין חלון צורי, אלא אפילו כלשהו, מה שקראנו חלון המצרי, קטן. יש לו חזקה דחלון עשוי לאורה מלטה דקביעותה. דכל הימים אדם צריך לאורה, וכיוון שעשה חלון זה כל הימים עשו, והיה לו לבעל החצר למחות בתוך ג' ומדילו מיכה, איקה לממר דברשותה עשה, ומתניתין לב בחלון עשוי לאורה מהירי. אלא בחלון עשוי לשמור גינות ופרדסים דרך החלון, כפי שהסברנו במהלך הדברים. ברמה עקרונית, דברי שמואל פה הם סתומים, הרשב"ם גם לא מרחיב לנו את זה. ישנה מחלוקת גדולה מאוד בין הראש לרמב"ן ועוד, אנחנו מזכירים, לא מתעכבים, מוכרח להספיק, אבל הראש והרמב"ן דנו, איפה נמצא החלון הזה? למעלה מדלת או מתחת מדלת? הראש אומר שאפילו מדלת, למעלה מדלת אמות, כן, הוא לא רע, אפילו כלשהו יש לו חבקה. חולק עליו הרמב"ן, ואין נוצא נגד הראייה שלו, והוא אומר שמדובר דווקא למטה מדלת אמות, אבל למעלה מדלת אמות לא יהיה לו חבקה. תוספות במקום בדיבור המתחיל למטה מדלת יש לו חבקה, שזה עוד מתייחס לדברים למעלה, מחלוקת רב זרע ורבי לואה, אומר תוספות רבינו תם מפרש דאירה בחלון מצרית, אבל בחלון צורי או שעשוי להורה שהוא דבר ציוד, אפילו למעלה מארבע אמות יש לו חבקה. אז יש שיטת רבינו תם, ויש את הראש פה במקום. רבינו תם לא לומד כמו שיטת הרשב"ם. אמנם הנימוקי יוסף פה מביא שהרשב"ם בערוב ימיו בזקנותו חזר והודה לשיטת רבינו תם, אבל ואידך זיל גמור, באנו רק להציג את עיקרי הדברים. אומרת המשנה, הזיז עד טפח יש לו חזוקת. זיז הכוונה היא בליטה שיוצאת מהכותל. שוב אנחנו באותו ציור, הבית של ראובן, החצר של שמעון, ואני מוציא עכשיו זיז. הרשב"ם בסוף המשנה אומר זיז הוא כאין נסר או ראש קורה בולט מן העלייה לחוץ וראוי לתלות בו חפציו. אז כתוב פה ככה, אנחנו מיד חוברים להסביר, הזיז הטפח יש לו חזקה ויכול למחות, פחות מטפח אין לו חזקה ואין יכול למחות. אני צריך את המשנה כדי להבין על מה מדובר. עד טפח הכוונה היא לא מהכותל לחוץ, אלא זיז כזה שהוא בולט מחוץ לכותל עד טפח לפני הכותל, זיז כזה יש לו חזוקה. למה? כי בן אדם לא נותן שיוצליו אצלו איזה זיז, איזה קורה בתוך החצר, זה על חשבון האוויר שלו. הבן אדם עכשיו יתחיל לתלות לי פה עציצים, יתלה לו שום, יעשה כל מיני שימושים, אני ארצה מחר לבנות משהו, זה מפריע לי. אז באופן אורדן אדם לא נותן כזה דבר, ולכן יש לו חזקה אחרי שלוש שנים ויכול בעל החצר למחות עליו. והחידוש הוא שאין פה בעיה של סדומניק. אומר הרשב"ם בסוף השורה השנייה מלמעלה, ולא אמרינן זה נהנה וזה אינו חסר. בוא תקרא לו מידה סדויים, לא. דאמבדאי איקה חיסרון כדאמר בגמרא גבי זיז פחות מטפח. דמיגו דמשתמש בלגג בזיז, רואה בחצר ואיקה איזה קריאה. פשוט מאוד, אני חושש שכשאתה יש לך פה זיז אצלי בחצר, אז אתה צריך להתעסק, לקלוט, לשים דברים. אתה מוציא את הראש החוץ, אתה כבר רואה מה קורה בחצר, אתה מפריע לי. אז זה לא זה נהנה וזה אינו חסר. זה נהנה וזה חסר, הוא מפריע לי לשימושים שלי, לכן הוא יכול לעכב עליו. פחות מטפח אין לו חזקה, אדם לא מקפיד על זה, לכן גם אם זה שלוש שנים זה שום דבר, ואם הוא יחליט מחר שהוא רוצה לבנות שם והזיז מפריע לו, הוא מסלק לו את הזיז, אבל ואין יכול למחות, הוא לא יכול למנוע ממנו לעשות את הזיז הזה, כי הגמרא תסביר שהוא בעצם לא מסתכל, לא מוציא ראש החוצה. כיוון שאדם שיש בליטה כזאת קטנה, הוא מושיט יד ותולה, הוא לא צריך להוציא את הראש החוצה, כפי שמיד נבהר. אחרת, השאלה במקומה עומדת, מה זה משנה? אומרת הגמרא, אמר רב אפי, אמר רב מני, ואמרי לה ויש שומעים, אמר רבי יעקב, אמר רב מני, החזיק בטפח, החזיק בדלת. החזיק בטפח, החזיק בדלת. זאת אומרת, אם בן אדם, הבינה הגמרא, הגמרא מיד תברר מה הכוונה, אבל בן אדם יש לו טפח של זיז, אז הוא יכול גם להוציא עד דלת. שואלת הגמרא, מה יקרה, מה הקשר? אם אני נתתי לך רשות להוציא טפח מהכותל, אז אני נותן לך להוציא דלת אמות אצלי בחצר, דלת טפחים, מה הקשר? טפח כן, דלת לא. עונה הגמרא, אמר רבי אחי כאמר, החזיק רוחב טפח במשך ארבע, החזיק ברוחב ארבע. הביאור הוא, לי יש כותל, מהכותל הזה נתן לו השכן רשות, הוא החזיק שלוש שנים, להוציא זיז על אורך דלת פחים ברוחב טפח. זאת אומרת שהשכן התרצה שהוא יוציא דבר חשוב מהכותל לכיוון אוויר חצרו. מה הגדרה של מקום חשוב? דלת על דלת. לכן אם הוא נתן לו דלת ברוחב טפח, זה למעשה הוא נתן לו דלת על דלת טפחים. אם הוא נתן לו למשל רשות להוציא ג' טפחים ברוחב תפח, הוא לא יכול לעשות את זה ד' על ד', גם לא ג' על ג'. רק בשיעור של ד' לאורך, ברוחב תפח, זה דבר חשוב. אם עכשיו היה לו, למשל, אורך 10, זה לא אומר שיכול רוחב 10, אלא ד' על ד', כן, כי ד' על ד', זה ככה מסביר הרשב"ם. והוא הדין שמחזיק ברוחב תפח במשך 10, לא החזיק אם ברוחב ד'. אבל אם החזיק ברוחב תפח במשך ג', לא החזיק ברוחב ג', אלא מה שהחזיק, החזיק ולא יותר. אומרת הגמרא, פחות מתפח אין לו חזקה ולא יכול למחות. אמר רבו לה, לא שנו אלא בעל הגג ובעל החצר, מי לא יכול למחות? אומר רבו לה, לא שנו אלא בעל הגג, שהוא בעל אביב ובעל החצר, אבל בעל חצר ובעל הגג יכול למחות. הביאור הוא כזה, בעל הגג הוא בעל הביב, ובעל החצר משתמש בביב שלו, ועל זה אנחנו רואים שהוא לא יכול למחות בו. למה? מה הוא יגיד לו? אל תשתמש בביב שלי. כי מה? כי אתה מפסיד אותי? הרי... אז אנחנו צריכים לבדוק. אם הבעיה זה איזה קריאה, כמו שדיברנו קודם, ברור שבעל החצר לא עושה איזה קריאה לבעל הגג. אז ודאי שבעל הגג לא יכול למנוע ממנו שימוש מטענה שאתה מזיק אותי איזה קריאה. מה אתה טוען? אתה אומר, טוב, אבל על ידי שאתה מניח הצפצים בזיז, אז אני לא יכול להשים על זה. ואם משום, אומר הרשב"ם שתי שורות לפני הרחבות, ואם משום זה ממלא מקום הזיז שעכשיו אין יכול בעל הגג לתלות בו חפציו, זוהי הרי טענתך, להלא חיישינן דקיוון דאין לו חזקה, ויכול זה בעל החצר לחתכו לזיז אם יצטרך, כל שכן שישתמש בו באותו תלוי באוויר שלו. אומר הרשב"ם, הרי אני יכול לבוא ולפלק אותך. אז עצם העובדה שבא לי להשתמש, זה לא יכול למנוע ממני שימוש. לעומת זאת, מה קורה הפוך? אומר אבונה, לא שנו בעל הגג בעל החצר, אבל בעל החצר בבעל הגג יכול למחות. אומר לו בעל החצר לבעל הגג, הלו, אם אתה שם זיף פה אצלי בחצר, אתה מציץ לי לחצר, אתה מפריע לשימושים שלי, אתה לא יכול לבוא ולעשות את זה. ורב יהודה אמר, אפילו בעל חצר בבעל הגג אינו יכול למחות, אנחנו מדברים על פחות מטפח. מיד הגמרא מסבירה, לכאורה, למה באיזה קריאה כמפלגי? דמר סבר שמעזק, ומר סבר לא שמעזק. הבינה הגמרא באה ואמינה, שהמחלוקת בין רב יהודה לרב יהודה, שרב יהודה בא ואומר, איזה קריאה לא שמעזק. עונה הגמרא לא. זאת אומרת, רב יהודה סובר, איזה קריאה שמעזק, אתה לא יכול לבוא ולהשתמש. מוחה בעל החצר בבעל הגג, כי אם אתה תשתמש אתה מציץ אצלי, אתה מזיק אותי. נו, ורב יהודה אומר שהוא לא יכול למחות בפחות מטפח, כי איזה קריאה לב שמי הזק. לא, אומר את הגמרא, אכן דכולה על מה שמי הזק, ושאני יחד אמר לי, לתשמיש אתה לא חזי, למי חזי למיטלה במידי מהדרנה אפוי ותלינן בי. הוא טוען לו, תגיד לי, מה אתה רוצה? כל מה שאני יכול לעשות זה, הרי זה לא מקום, זה לא מדף, זה כולו זיף פחות מטפח. אני יכול לתלות על זה שקית עם משהו וכדומה. כשאני תולה אני לא מסתכל אצלך, מושיט את היד, מניח את זה ומסתלק. ממילא אין לך סיבה לעכב עליי. ואידך, אומר רב יהודה, אמר לזימן דבאיתא, כן, בעיקרון זה מה שאתה תרצה לעשות, אבל כשאתה עמוד על הגג ותסתכל, תתחיל לחפש, אז לא תצליח כל כך, ואז אתה תחשוש ליפול. ממילא אתה תסתכל, ברגע שתסתכל אתה מזיק אותי, לכן הוא יכול למנוע אותו, כי בעצם יש כאן איזה קריאה. אומרת המשנה, לא יפתח אדם חלונותיו בחצר השותפים. הגמרא תסביר, אפילו כרגע אנחנו מסבירים פשט, אסור לאדם לפתוח חלון לחצר שהוא עצמו שותף בחצר. לקח בית בחצר אחרת, יש לי פה חצר משותפת, קניתי את הבית ליד החצר, לא יפתחנה בחצר השותפים. הוא לא יכול לעשות שהכניסה תהיה דרך חצר השותפים. למה? אומרים לה השותפים, אנחנו לא מוכנים שתרבה עלינו עכשיו אנשים דיורים. קודם היו עוברים פה במקום רק 20 איש, מספיק ניקיון פעם בשבוע, אין כמעט רעש, עכשיו אתה רוצה להעביר לי פה עוד בניין, ממילא יש יותר אנשים שמסתובבים, צריך יותר ניקיון, יש יותר רעש, לא מתאים לנו. בנה עלייה על גבי ביתו, לא יפתחנה לחצר השותפים. עשה קומה שנייה, הוא לא יכול לעשות גרם מדרגות שירד לחצר המשותפת. הוא מרבה עליהם דיורים, הוא צריך יותר לבקש רשות. אלא אם רצה, על פניו אם הוא רוצה להוסיף על דירתו, בונה את החדר לפנים מביתו, בונה עלייה על גבי ביתו, הוא פותחה לתוך ביתו שכרגע זה רב הסתום על הנגלה. רעיונית מה כתוב פה? אל תוציא מדרגות בנפרד לחצר, אלא תעשה מדרגות מהקומה השנייה לתוך הבית, ויצאו דרך הדלת של הבית שלך. איזה פתרון זה? חוץ מזה, באמת אפשר להגביל כמה אנשים יגורו בבית? אני נכנס לבית משותף, וחצר משותפת. בן אדם נכנס, זוג צעיר, אבא, אמא וילד. ברוך השם, אחרי כמה שנים יש להם 5 ילדים, דופק השכן ואומר, אני עושה מכוער, אתם הרביתם פה דיורים, זה יעלה על הדעת. מה, אני מוגבל כמה אנשים אני יכול להכניס לתוך הבית? אומרת הגמרא, מה יריע לחצר השותפים או לחצר חברו נמי? אבל ראשית הגמרא שואלת על הרישא. לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפים, למה אתה מדבר על חצר שותפים? זה נכון גם בחצר חברו, רק בגלל שיש פה רבים שמסתובבים, לכן זה מפריע בחצר. אומרת הגמרא, פקרת, לא מבאי כמה. לא מבאי לחצר חברו דלא ומילתא דפשיטת. אבל לחצר השותפים. דאמר לו, אומר לו, סוף סוף הבית הצטנוי מינוי בחצר, הרי ממילא אתה לא יכול לעשות שימושים בחצר. כי מילא בן אדם שיש לו חצר פרטית, אז יכול להגיד, אתה מפריע לשימושים שלי. אבל פה אתה מלך, יש שכנים, עוברים פה כל הזמן אנשים, זה חצר משותפת. כמה שונן דאמר לה, דאידנה בחצרה ובאינה הצטנוי מנך. השת אפילו בבית, נמי באינה הצטנוי מנך. עד עכשיו הייתי צריך להצטנע ממך בחצר. עכשיו ברגע שאתה פותח חלון, אז אתה גם מכוון את הפתח שלך אליי. ככה פשטות לומד הרשב"ם במקום, הוא אומר ככה, אנחנו תכף מיד נגיע לגמרא, שהגמרא מביאה את בלעם שאומר מה טוב הוא עליך יעקב, שלא היו פתחיהם מכוונים זה לזה. אז הוא אומר, כמה שמתניתין דקטני לא יפתח דאמר להי לבעל החלונות, עד העידה כי אבי משתמשנה בחצר, אבי בינה להצטנוי מנח שלא תראה לי דרך פתח ביתך. והיא אבינה בבית, לא אבי בינה להצטנוי מך, שהרי לא היו עושים פתח כנגד פתח. אם אתה בתוך הבית לא היה לי בעיה, אבל השת אפילו בבית שלי בעינה לצמח כדי שלא תראה דרך חלונתך שהם גבוהות. הנה מי עד העידנה כי עבד בחצר בעינה לצטנוי מנך, כי עבד בבית לא בעינה לצטנוי מנך, השתה אפילו כשאתה בבית בעינה לצטנוי מנך, כי יש החלון שמשקיף לחצר. תוספות שואל, הרי גם ככה אי אפשר לבוא ולפתוח פתח כנגד פתח. אומרת הגמרא, תנו רבנן, מעשה באדם אחד שפתח חלוניו לחצר השותפים. הוא בא לפני רבי ישמעאל ברבי יוסי, שרבי ישמעאל ברבי יוסי סובר שחזקת שימוש זה לא 3 שנים אלא לאלתרה וחזקה. אם אדם עושה שימוש בפני חברו והחבר שלו לא מוחה, זאת אומרת שהוא קנה ממנו. כי אחרת לא ייתכן שבן אדם עושה לך שימוש במקום ואתה שותק. אז הוא בא לפני רבי ישמעאל ברבי יוסי, אמר לו, החזקת, בני החזקת, לאלתרה וחזקה. אז ממילא אי אפשר למחות בך. הוא בא לפני רבי חייא, אמר, יגעת ופתחת, יגע וסתום, כיוון שצריך חזקת 3 שנים. 3 שנים אין לך, שטר אין לך, עדים אין לך, אז תסתום את האור. אמר רב נחמן, ולסתום לאלתרה וחזקה של אדם עשוי, שסותמים אורו בפניו ושותק. בא רב נחמן אומר רעיון כזה. מה קורה אם אני פתחתי חלון, החזקתי 3 שנים? אני טוען שעשיתי את זה בהתר. יום אחד בא בעל החצר, בונה כותל, מסתיר לי את החלון. עובר שבוע, עובר שבועיים, אחרי חודש הוא בא ועושה מחאה. פה אנחנו באים ואומרים, אנחנו לא מאמינים לך. יש לו 3 שנים חזקה לך. זה שלא מחית מיד, פירושו של דבר, שבעצם אתה גילית לנו שגם החזקה שלך היא לא חזקה. זה שהוא לא מחה ולמה אני לא יודע. אבל החזקה שלך היא לא חזקה. ולכן, אין לו אפשרות, אם הוא מחה מיד, הוא מחה. אבל אם הוא לא מחה מיד, אליבא דכולא עלמא, לא נקבל את מה שהוא יטען שהוא מחזיק כבר 3 שנים בחלון. למה? שאין אדם עשוי שסותמים אורו בפניו ושותק. ככה מסביר רשב"ם שורה שלישית מלמעלה. ומדשתק עדוי אוידי לידי שלא כדין החזיק מעיקרה. לקח בית בחצר אחרת לא יפתחנו לחצר השותפים. מה הייתה מה? מפני שמרבה עליהם את הדרך. הוא מרבה פה רוב בני אדם שיוצאים ונכנסים עכשיו בחצר יותר ממה שהיה קודם. שואלת הגמרא, אם הסיפה תמשיך את המשנה, אלא אם רצה בונה את החדר לפנים מביתו, הוא בונה עלייה על גבי ביתו והלא מרבה עליו את הדרך, שואלת הגמרא, מה שינית? אותו סיפור. עונה הגמרא, אמר רב הונא, מהי חדר שחלקו בשניים ומעל עלייה הפטורי? מדובר על דבר כזה, לבוא ולעשות תוספת בנייה בחצר אי אפשר בלי ליטול רשות מהשכנים. למה? אתה מרבה דיורים, אתה לא יכול. אתה רוצה לבנות על הגג קומה נוספת, תקבל רשות. אין לך רשות, אתה לא יכול. מה קורה אבל אם אני רוצה לחתוך את החדר שלי לשניים? אני אביא לפה עוד דיירים, אבל אני לא עשיתי מבנה חדש, חילקתי את הקיים, או לקחתי את הבית ועשיתי גלריה והיציע, זה מה שהכוונה הפטויב, חתכתי את זה לרוחב של החדר, ועכשיו יש פה שתי קומות. כיוון שפה אני לא עושה תוספת בנייה, אז לבוא ולפתוח את החלק העליון לחצר אני לא יכול. אבל שיצאו מתוך הבית, כמו שאמרנו קודם, כיוון שאף אחד לא יכול להגביל אותי כמה אנשים יגורו אצלי בבית, אף אחד לא יכול למנוע ממני כמה אורחים להביא לתוך הבית, אז גם לא יכולים למנוע ממני לחלק את הבית שלי ליותר. אומרת המשנה, לא יפתח אדם לחצר השותפים פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון. היה הפתח, רוחב הפתח קטן, לא יעשינו גדול. היה לו פתח אחד, לא יעשינו שניים. אבל פותח הוא לרשות הרבים פתח כנגד פתח. חלון כנגד חלון, עיקר הטענה היא בגלל שאנחנו באים ואומרים שגם אם זה פתח כנגד פתח, הרי ממילא רשות הרבים אנשים עוברים ורואים לך הכל, אז זה לא מקלקל לך. אותו דבר חלון, כיוון שבני רשות הרבים חלק עוברים על גמלים, הם רואים בתוך החלון, זה לא מקלקל. היה קטן עושה אותו גדול ואחד עושה אותו שניים. שואלת הגמרא, מנין למילא, מאיפה לקחת את הדין הזה שאסור לפתוח פתח כנגד פתח? אמר רבי יוחנן, דאמר קרא, וישא באילם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו, מראה, ראה שהם פתחו להם מכוונים זה לזה. אמר, רואין הללו שתשרה להם שכינה, וברגע שהוא עושה פתח כנגד פתח הוא מסלק שכינה, לכן אסור לעשות פתח כנגד פתח, חלון כנגד חלון. היה קטן לא יעשינו גדול, מדברים על הפתח. סבר עמי בר חמה למימר, בר דלת פתח בן ארבע לא לישבי בר תמניה, הוא לא יעשה אותו בן שמונה. למה? דקשקיל תמניה בחצר, דיברנו שלפני הפתח יש לי את זכות השימוש, אז ראינו שאם זה דלת אז זה דלת על דלת, ואם זה חטא אז זה חטא על חטא, אז הוא לוקח בחצר, זה אני לא יכול. אבל בר תרתי לישבי בר אבא שפיר דמי, להרחיב פתח משתיים לארבע אין בעיה, כי ממילא יש לי בחצר דלת על דלת, אני לא לוקח מהם שום דבר. אמר לרבה, מצי אמר לה, בפיתחה זוטרה מצינה להצטנוי מנך, בפיתחה רבה לא מצינה להצטנוי מנך, כשהפתח קטן יותר קל לו להיזהר, כשהפתח גדול אתה רואה יותר שטח, יכולים לעכב עליו. פתח אחד לא יעשינו שניים, סבר עמי בר חמה למימר, בר ארבעי לא לשב את רי בני תרתי תרתי, למה? דקשקיל תמניה בחצר, אם היה לו פתח אחד של דלת אמות, לחתוך אותו לשניים שכל אחד בין בית אמות, ואז התוצאה שכל פתח מגיע לו דלת אמות בחצר, אז ממילא כיוון שהוא לוקח שימוש מהחצר זה לא. אבל בר תמניה אם יש לו סייבי פתח של שמונת לישביה בני ארבע ארבע שהוא לא לוקח שום דבר, שפיר דמי. אמר לרב המצי אמר לי, בחד פתחה מצינה יצנוי מנח, בתרי לא מצינה יצנוי מנח, ולכן אתה לא עושה שני פתחים. אבל פותח הוא סגר במקום אחד ארבע ופתח במקום אחר על החשבון. אומרת הגמרא, אבל פתח, פותח הוא לרשות הרבים פתח כנגד פתח, דאמר לי, סוף סוף הבית הצטנוי מבני רשות הרבים, אני לא מקלקל לך, אני לא מעכב, אז מול רשות הרבים אפשר פתח, אפשר להגדיל, אפשר להרחיב, זה לא מפריע לעניין.